הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM.
הרדיו הבינתחומי.
הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. וקול ישראל.
106.2 FM.
ביטלמניה. הצדדים הפחות מוכרים בהיסטוריית הביטלס. עם גבי פישמן וצוף פלוטקין.
שלום צוף.
שלום גבי.
מה העניינים? מזמן לא התראינו.
המון זמן.
הגיע הזמן, הגיע הזמן שניפגש ונקליט עוד פרק.
כן, כן.
בינתיים לא זרקו אותנו מכאן.
לא, עדיין לא, אנחנו עדיין מופתעים.
ואנשים נהנים מזה.
כן, סתם.
אז על מה נדבר היום?
היום שמש השעה של פרק, כולם היו מתופפיי.
מי הגה את הרעיון הזה?
מעניין, מעניין מאוד. אבל לפני זה, נזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, הביטלס הקבוצה הישראלית, שאתם יכולים לקרוא שם מאמרים, לכתוב בעצמכם, לראות תמונות, ונזכיר את הרדיו הבינתחומי שאצלם אנחנו מקליטים. אז כמו שאמרנו, היום נדבר על המתופפים של הביטלס. מה זה אומר בעצם? היה שניים, לא? אחד וחצי.
לא, מה שזה אומר בעצם זה שנגיד ככה, הגרעין של הביטלס, השלישייה, ג'ון, פול וג'ורג', התגבשה ב-1958, עם הצטרפותו של ג'ורג', אחרי שפול וג'ון כבר היו, ולקח להם 4 שנים, עד שהתגבש הרכב של ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו, שאנחנו מכירים אותו היום. למה זה לקח כל כך הרבה זמן? למה היה כל כך קשה למצוא את המתופף שיהיה איתם? למה היה קשה למתופפים להחזיק מעמד בלהקת הביטלס, על גלגוליה?
ונראה לי גם שאלה, אחד הדברים שאנחנו בעיקר עליו נדבר בפרק זה כמה מתופפים עברו בביטלס. פשוט מדהים כמה מתופפים היו איתם עד שהתקבע ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו הזה.
נכון. ולצורך הפרק, או לצורך הסיפור שאנחנו הולכים לספר, אנחנו מתייחסים למתופפים, לכל מי שתופף עם הביטלס, במסגרת הביטלס, ואם זה בהקלטה, אם זה בהופעה, גם אם זה קרה באופן מאוד זמני. ואנחנו נדבר על כאלה שתופפו איתם הרבה מאוד שנים, אפילו על כאלה שתופפו תקופה קצרה, אפילו שיר אחד.
אבל רק הסיפורים הם באמת מעניינים. אז
נכון.
יהיה מעניין.
נכון. נתחיל ונלך אחורה בזמן לשנת 1956, כשג'ון היה בן 16, והוא הקים יחד עם פיט שוטון, החבר הכי טוב שלו, בבית הספר. היו זוג בלתי נפרד, קראו להם...
כן, לא, אבל רציתי להגיד שתמיד אפשר לזהות אותם בתור אשת ג'ון, ולידו הבלונדיני מאוד מאוד מאוד, זה פיט.
נכון.
פיט שוטון.
נכון. אפילו קראו להם שנון.
נכון.
שילוב של שוטון כן, ולנון. הם הקימו את להקת הקוורימן, על שם בית הספר שבו הם למדו. הם צירפו ללהקה נערים בני גילם, כולל את קולין הנדון כמתופף. בעצם קולין הנדון היה המתופף הראשון של מה שהולך להיות הביטלס.
ולמה דווקא הוא? פשוט
למה?
הייתה לו מערכת תופים, שזה דבר יקר, ואין אותו להרבה אנשים. הייתה לו מערכת תופים מאוד פשוטה, מאוד מאוד בסיסית, אבל כן, הוא היה שם פשוט.
נכון. לא בגלל הכישורי הטיפוף שלו, אלא פשוט כי הייתה לו מערכת תופים.
כן, ובאמת בניגוד לרוב הנערים האחרים, הוא עבד במקביל ללימודים, וככה הוא חסך כסף, והצליח לקנות לעצמו מערכת תופים.
ב-24 לאוגוסט 1956, הקוורימן הופיעו בחתונה, ופתאום קולין הנטון הלך עם החבר שלו לפאב קרוב ממול, לשתות, ואז הקוורימן מצאו את עצמם בלי המתופף. ומה שהם עשו, ג'ון ביקש מפיט שוטון, שהוא בעצם ניגן על ה... איך נקרא לזה? וושבול?
כן, קרש כביסה.
קרש כביסה, כן. נתן קצב, אז מאחר והוא ידע לתת קצב, אמר לו, תשב על התופים, ובעצם פיט שוטון היה המתופף השני.
אז כשהקוורימן עשו אודישן כדי לקבל הופעה בפביליון תיאטר, ג'ון ופול השתקרו מאוד, והאודישן היה ממש קטסטרופה. באוטובוס הביתה, עדיין כנראה בהשפעת האלכוהול, פול מתחיל לחכות צורת דיבור של חרשים, וקולין הנטון שהיה לו חבר חרש, התעצבן מאוד. זה גרר ויכוח בין פול לקולין, קולין ירד מהאוטובוס עם מערכת התופים שלו, ומאז נעלמו עקבותיו.
ואם קראתם בספרים, ובחלק מהספרים שבעצם זה נבע מזה שג'ון חיכה מוגבלים, אנשים בעלי מוגבלויות, ולפית היו חברים כאלה, אז זה לא נכון. ואם אתם לא מאמינים, תשאלו את קולין הנטון.
תשאלו את פול. כן.
כן. לא, קולין הנטון מספר את הסיפור שאנחנו מספרים.
כן. אוקיי, אז אמרנו שהלהקה נשארה בלי מתופף, והם היו צריכים למצוא אחד מהר. שאלו אותם אבל מה הסיפור שלכם, איפה המתופף? אז הם אמרו, הקצב נמצא בגיטרות.
למרות זאת, יש נקודה שכדאי להגיד. ג'ון הקים בעצם להקת סקיפל. דיברנו על מה זה סקיפל, מה זה מרזי ביט ומה זה רוק אנד רול.
כן, באחד הפרקים הראשונים. כן.
זה היה מזמן. אבל בעצם ג'ון הקים להקת סקיפל. כשהוא צירף את פול, הוא כבר התחיל לחשוב שבעצם הוא צריך נגנים שינגנו רוק אנד רול. זה מה שבעצם ג'ון רצה. כשהוא צירף את ג'ורג', זה בא מאותו שיקול. להקת רוק אנד רול לא יכולה להתקיים בלי מתופף. אז למרות שהם אמרו שהכסף בגיטרות, הם היו נואשים לחפש מתופף.
ב-59, כשהלהקה כבר נקראת הסילבר ביטלס עם ג'ון, פול, ג'ורג' וסטיוארט, סאטקליף, מנוהלת על ידי אלן וויליאמס, מייק מקארטני, הוא זה שלפעמים מתופף בלהקות.
מי זה מייק מקארטני?
לפי שם המשפחה, נראה לי שזה אח של פול. כן, אח של פול הצעיר, שגם כן. תופף. אז הוא מצטרף אליהם בתור המתופף שלהם, והוא המתופף השלישי.
נכון.
אפשר להגיד.
בסוף 59 הסתרף ללהקה המתופף טומי מור. סוף סוף הם מוצאים מתופף, מישהו שיש לו כאמור מערכת תופים. אגב, הוא נחשב למתופף מאוד טוב.
כן. הוא מתופף מקצועי הראשון בעצם שהם עובדים איתו.
ממש ככה. הוא היה מבוגר מהם, הוא היה בן 25, בזמן שג'ון היה בן 19, ופול היה יותר צעיר, וג'ורג' עוד יותר צעיר. ההיכרות בין הסילבר ביטלס לטומי מור, נעשית באמצעות קאס של להקת קאס אנד קסנובס, להקת ליברפולית שנחשבה למאוד טובה באותה תקופה. בעצם טומי מור הוא המתופף הרביעי. בעשירי למאי 1960, הלהקה עשתה אודישן אצל לארי פארנס, המלגן לונדוני שהגיע לליברפול אחרי שהוא קשר קשר עסקי עם אלן וויליאמס, המנהל הראשון של להקת הקוורימן, כפי שנקרא אז. והוא מחפש להקה שתהיה להקת ליווי של אחד הזמרים שלו, בילי פיורי, במסע הופעות בסקוטלנד. בין יתר הלהקות, הקוורימן מופיעים שם, הם כבר נקראים סילבר ביטלס באותה תקופה.
כן.
וטומי לא מופיע, הוא מגיע באיחור לאודישן. למה? החברה שלו, שלא הייתה מרוצה מזה שהוא מסתובב עם הלהקה הזאת, ולא רק שהוא לא מרוויח הרבה כסף, יש לו הרבה הוצאות על נסיעות, והוא צריך לסחוב איתו את מלאכת התופים, היא עושה לו סצנות, ולכן טומי מור מאחר, והיא מעדיפה שהוא יתרכז בעבודה המסודרת שלו, בתור מלגזן במפעל לבקבוקים, עבודה מאוד רצינית.
נהדר, כן, אז כשהתור של הסילבר ביטלס מגיע באודישן, ג'וני הצ'ינסון, שהוא המתופף של קאז אנד קזנובס שנמצאים שם, הם גם משתתפים באודישן, אז הוא מגיע לעזור לסילבר ביטלס ומתופף במקום טומי מור, אז אפשר להגיד שהוא המתופף החמישי.
נכון. ואם תסתכלו בתמונה שמופיעה בקבוצה, אפשר לראות את ג'וני הצ'ינסון מתופף עם הביטלס, אפשר לראות את ג'ון פול ג'ורג' וסטיוארט, מה שנקרא נותנים בראש עם המון פשן, ורואים את טומי מור מאוד משועמם.
חצי ישן. כן.
ממש משועמם. הם היו פשוט גורים אז.
זהו, טומי אומנם מאחר, אבל מגיע ותופס את המקום שלו על התופים. במאי 60, הלהקה מגיעה להופעה בלאסום הול, שזה צפון ליברפול, וטומי מור לא מביא את מערכת התופים שלו, ומבקש מקליף רוברטס, שהוא המתופף של להקת קליף רוברטס and the Rockers, להשאיל לו מערכת תופים. קליף מסרב, כי מערכת התופים שלו הייתה חדשה, פשוט מאוד, דבר יקר כמו שאמרנו, והוא מתנדב לתופף עם הסילבר ביטלס באותו ערב, הוא מסכים זאת אומרת, הוא מסכים להגיע, אבל רק אם הוא מתופף בעצמו.
נכון. לא, הם הופיעו באותו ערב, הוא היה שם.
כן, כן.
אבל הוא
לא מוכן שמישהו אחר יתופף עליו.
נכון, והוא מתופף במשך כל ההופעה של הסילבר ביטלס.
אז הוא היה המתופף השישי שלהם, קליף רוברטס. בסוף מאי יוצא טומי מור עם הסילבר ביטלס כלהקת הליווי של ג'וני ג'נטל בסקוטלנד, עוד זמר של הארי פארנס, וג'ון מתחיל להתנכל לו לטומי, אולי בגלל חוסר הרצינות שלו,
לא,
או פשוט כי ג'ון זה ג'ון.
ג'ון זה ג'ון, וטומי מור היה מבוגר, ולכן הוא לא השתלב מבחינה חברתית בלהקה, ויש סיפור שבסקוטלנד הם עושים תאונת דרכים, ואחד הגיטרות עפה לכיוון הפה של טומי מור, והוא שובר שיניים. ונהיה לו חתך בפה, והוא מתאשפז בבית חולים, ומחווה יש להם הופעה, מגיע ג'ון לנון, מוציא אותו בכוח מהמיטה, ומביא אותו כמעט עם הפיג'מה של בית החולים, לאולם, להופיע.
נחמד.
כן, כן, ג'ון היה מאוד נחמד אליו.
ביוני 60, טומי שוב לא מגיע להופעה של הביטלס בגרוס ונור בולרום, מעבר לנער המרזי. פשוט לא מגיע. אז החבר'ה הולכים לבית שלו ומוצאים את החברה שלו, מקללת אותם ושולחת אותם לזזל, שוב החברה המפורסמת. היא הודיעה שטומי חזר למפעל הבקבוקים, הוא לא ינגן איתם יותר, אבל הם הולכים למפעל ומנסים לשכנע אותו לבוא, והם מוצאים אותו על מלגזה, כמו שאמרנו, ולמרות התכנונים שלהם הוא לא בא איתם.
Take away my sweet desire, oh, yeah. ואז החבר'ה חוזרים לאולם, לגוז בנור בולרום, וג'ון כבדיחה מודיע, כמו שאומרים, יש רופא במטוס, הוא שואל, יש מתופף בקהל? מכיוון שהמתופף שלנו עבריז, אנחנו בלי מתופף, האם יש מתופף בקהל? מה שהם לא לקחו בחשבון, שיש בחור אחד שלוקח אותם ברצינות, ובעצם הבריון הכי קשוח בקהל, זה שהניג את להקת הפושטקים. אגב, כל האזור הזה הוא אזור מאוד אלים. האזור הזה נסגר הרבה פעמים בגלל קרבות סכינים ופצועים והרבה דם. אז בחור בשם רוני זה טד. טד אפשר לתרגל כמו פושטק.
כן, טדי בוי, זה כן. כאילו הארסים של, של ה-60s.
רוני אתה... הארס.
כן, רוני הארס.
ככה כולם הכיר אותו אגב. רוני זה טד. הוא קופץ על המציאה, והוא מתיישב על מערכת הטופים, והוא בעצם המתופף השביעי של הביטלס.
כן, אחלה מתופף. הוא לא ידע לתופף כמובן, והר איש כל ההופעה. בהפסקה הוא אמר להם שעכשיו הוא המתופף הקבוע שלהם. הם מתעסקו עם המאפיה, זה לא...
כן, כן, הוא קבע להם עובדה שהוא הולך כן. להיות המתופף של הביטלס.
והם לא יסבלו.
תחשבו על ג'ון פול ג'ורג' ורוני דטד.
זה נהדר. הם לא מזים להגיד לו לא, אבל ג'ון מתקשר לאלן וויליאמס, שהוא היה המרגן הראשון שלהם, שהגיע לקראת סוף ההופעה וראה את רוני מספר לכולם, אני חבר קבוע בלהקה, יש לי להקה, ואלן מנסה את מזלו, הוא מספר לו שיש להם מתופף קבוע, פשוט הוא חולה. אבל אם בעתיד הוא יעזוב המתופף שלנו הקבוע, אנחנו נקרא לך. וזה עובד עליו, על רוני.
כן, הוא לא מאוד חכם כנראה, לא מאוד מהיר.
כן, הוא קנה את הסיפור ונפרד מהם.
כן, הוא חיכה עד היום לשיחה הזאת.
עדיין מחכה. ג'ף נגנט, חבר להקת האנדרטייקרס, שגם להקה ליברפולית, שבלהקה הזאת היה חבר ג'קי לומקס, שאתם מכירים אותו אחר כך חתם באפל. הוא נכח במקום, הוא הכיר את רוני דטד, והוא מספר סיפר את השם המלא של רוני, שהיה רונלד הוליהן.
אגב, זה התגלה ממש לאחרונה.
ממש לאחרונה.
במשך שנים, ומי שיקרא את הספרים השונים על הביטלס, שם אין את השם האמיתי. רק לאחרונה התגלתה הזהות האמיתית של רוני דטד. הוא נפטר אגב, כן. כבר לא בחיים. וזה היה רונלד הוליהן, שהוא היה מנהיג של כנופיות באותה תקופה. הזכרת את ג'קי לומקס. ג'קי לומקס שהיה בלהקת האנדרטייקרס, היה באותה תקופה בין 16, ובאותו ערב, כנראה, יש גרסה אחת שאומר שזה היה באותו ערב, יש גרסה אחרת שאומר שזה היה כמה ימים אחר כך, אבל הוא החליט למלא את מקום המתופף שלא היה, הוא תופף איתם שיר אחד בלבד, והוא לא רצה להמשיך כי הוא חשב שהוא מאוד גרוע בזה. אז יש לנו את המתופף שתופף עם הביטלס בפרק הזמן הקצר ביותר בהיסטוריה שלהם.
וגם הוציא את עצמו מהלהקה שזה כאילו זה כזה, טוב, אני לא טוב, ביי.
ביי.
זה נהדר.
אבל הוא עדיין אפשר להגיד שהוא המתופף השמיני.
כן.
ג'קי לומקס שניסה את מזלו על מערכת התופים, הוא בעצם הפך להיות גיטריסט. הוא בעצם כבר ידע לנגן גיטרה, הוא הפך להיות גיטריסט, הצטרף ב-1962 ללהקת The Undertakers, שהייתה להקת חימום של הביטלס בשי סטדיו, לא בהופעה המפורסמת של 65, אלא בהופעה שהייתה שנה אחר כך, ב-23 לאוגוסט 1966. הקשר שלו עם הביטלס ממשיך, ובאוגוסט 1968 הוא מוציא סינגל במסגרת חברת אפל, אותה חברה שקימה ביטלס כדי לקדם מוזיקאים מתחילים, והשיר שג'ורג' הריסון מפיק לו וכותב עבורו, הוא סור מילקסי.
אז ג'קי פורש, אין לביטלס מתופף, ונמשיך למתופף הבא. ביוני 60, ג'ון פול וג'ורג' וסטיוארט יוצאים מהג'קרנדה, המועדון בו הם מופיעים לא מעט באותה תקופה, ושומעים מהחלון של בניין ממול, מישהו מתאמן על תופים. זה היה חבר בשם נורמן צ'פמן. נורמן הספיק להופיע עם הלהקה שלוש פעמים, בשלוש הופעות, עד שהוא נאלץ לעזוב את הלהקה פשוט כי הוא התגייס לצבא. באותה תקופה היה גיוס חובה, וזה מה שהוא הספיק לעשות איתם, והוא היה המתופף התשיעי, אפשר להגיד, של הביטלס. בעניין הגיוס זה קטע חשוב, כי מה שהיה באותה תקופה בבריטניה, זה שגויסו גברים בין הגילאים 17 עד 21 לשנה וחצי, וב-57 מחליטים לבטל את גיוס החובה. כל מי שנולד אחרי הראשון לעשירי 39 לא מגויס. נורמן צ'פמן נולד ב-37, ועד 1960, עד סוף 1960, עדיין ממשיכים לגייס את מי שנולד לפני. כאילו, מי שמגיע לגיל 18 או 17, הוא מגויס. אז נורמן מתגייס. עכשיו, תשאלו את עצמכם, מה היה קורה אם הביטלס היו מגויסים בעצם?
נכון, אם החוק לא היה מבטל.
כן, ג'ון ורינגו נולדו ב-40.
ולך.
וכן, ואם זה לא היה מבוטל, או אם הם היו נולדים ממש מעט זמן לפני זה, הם היו מגויסים והיה לנו...
כנראה לא היה ביטלס.
כנראה לא היה ביטלס, בדיוק.
באוגוסט 1960 עמדו ג'ון פול, ג'ורג' וסטיוארט לצאת לסיבוב הופעות ראשון בהמבורג. הדרישה מהם הייתה שהם יהיו להקה בת חמישה חברים, כולל מתופף. זו הייתה הדרישה של ברונו קושמידר, מנהל המועדון בהמבורג שהעסיק אותם, ולכן הם היו חייבים להשיג מתופף. ואמרנו, מתופף זה דבר מאוד נדיר, יחסית, כי מערכת תופים זה דבר יקר. וכבר ראינו כמה מתופפים הם החליפו. הם היו חייבים למצוא מתופף, כמו שאמרנו, והם עשו כמה ניסיונות במקביל להשיג אחד. ג'ים מקרני שמע שלחבר מהעבודה יש גיס בשם ג'רי ווינסטלי, שהיה מתופף בלהקה ששמה The Black Velvets. ג'ים סידר לו אודישון לאותו בחור. האודישון היה אמור להתקיים ב-12 לאוגוסט 1960, אבל הבחור לא הופיע, כי הוא חשב שהשם ביטלס מגוחך. כן. ובמקום ללכת לאודישן, לקח את החבר שלו לסרט, דבר שאני בטוח שהוא לא מצטער עד היום.
החברות מככבות פה בפרקים האחרונים. כן, כן. כן, יפה.
אני בטוח שהוא לא מצטער עד היום על הדבר הזה.
לא, פתאום. בטח זה הסרט הכי טוב שהוא ראה בחייו. 12 לאוגוסט 90, אותו יום של האודישן, שלא התקיים, פול כותב מכתב למערכת העיתון ליברפול אקו, שבו התפרסם המודעה, יומיים קודם לכן, של מתופף שהציע את עצמו ללהקות. אז פול כותב ככה, אדוני היקר, במענה למודעה שלך באקו ביום רביעי, אנחנו רוצים להציע לך אודישן. תצטרך להיות פנוי לנסיעה בקרוב לחודשיים. אם אתה מעוניין, צלצל לג'קרנדה ותבקש מישהו מהביטלס או את אלן וויליאמס, או שתשאיר הודעה וציין מתי אתה פנוי. בברכה, פול מקרטני מהביטלס. המכתב הזה מתגלה ב-2011 בתוך ספר משומש שמישהו קנה בשוק פשפשים, וב-60...
את יודעת כמה פעמים הלכת לשוק הפשפשים?
אנחנו עדיין מחפשים את המכתב.
אני קונה ספרים בלי סוף, ואני לא
מוצא. אומרים, מדפדף בכל הספרים. בדצמבר 64 נודע שהמתופף הזה הוא שחיפש עבודה, ושפול כתב לו הוא טרי היימס, ושהוא לא צלצל בחזרה, כי הוא לא ראה שום עתיד עם להקה שאף פעם לא שמע עליה.
כן.
זה
קורה לפעמים.
צריך לעשות, איך זה נקרא, מפגש תמיכה, כזה כמו AA's כזה, של...
כל הפליטים.
כל הפליטים, הביטלס. באותו יום, היו מאוד עסוקים באותו יום, הביטלס ב-12 לאוגוסט 60, הביטלס עורכים אודישן לפיט בסט.
נכון. בעצם הם מחפשים כמה מתופפים במקביל, הם לא מבזזים זמן, צריכים לצאת להמבורג.
כן.
ופיט בסט, הוא הגיע לאודישן, קודם כל.
הוא זה שהגיע.
וזה היה ברור שהם יקבלו אותו, כי לא הייתה להם ברירה אחרת.
נכון. הם ראו אותו בקסבה ב-6 לאוגוסט 60, מועדון שהם עזרו בהקמתו, והייתה לו מערכת תופים, הוא ידע לתופף.
כן.
קיבלו אותו, כן.
כן, והוא היה מתופף העשירי.
מספר עגול ויפה.
Well, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. She gives me money every time I need. Yes, you know. Oh, she's the kind of friend indeed. Say, I got a woman way across town. She's good for me. Oh yeah. She says she loves me early in the morning just for me. Oh yeah. She says she loves me early in the morning just for me. Oh yeah.
הביטלס הופיעו בהמבורג ובליברפול עם פיט כמתופף. ברפרטואר של הלהקה נהג פיט לשיר שני שירים, פין וויל טוויסט, שיר שכתב פול מקרטני, ודה פפרמינט טוויסט. אז אין לנו הקלטות של פיט בסט, אבל נשמע את פפרמינט טוויסט המקורי. כדי להופיע באותו חלון במהלך ההופעות, פיט עמד בחזית הבמה, ופול תופף במקומו. בעצם פול מקרני היה מתופף 11.
רב פעלים, הילד.
כן.
באוקטובר 60, אלן וויליאמס מגיע להמבורג כדי לבדוק האם יש ביקוש ללהקות נוספות. הוא שמע יום אחד את לו וולטרס, הבסיסט של ההוריקנס, רורי סטורם וההוריקנס, אותה להקה שרינגו הוא המתופף שלה. הוא שומע אותו את לו וולטרס שר עם הביטלס במהלך ג'ם סשן כזה משותף, כשהמועדון היה סגור. הוא הגע את הרעיון להקליט תקליט עם לו וולטרס כזמר, כשהביטלס שלדעתו כבר היו טובים יותר מההוריקנס, ישמשו כלהקת ליווי. וויליאמס תמיד אהב את הקול של לו, הזמר השני שבלהקה רורי הוא הזמר הראשי, ולו וולטרס הוא היה קול כנראה יותר טוב לבלדות, הוא היה שר את הבלדות, ואלן וויליאמס מאוד אהב את זה. להקלטה, וויליאמס מגייס את ג'ון ופול כזמרי ליווי, ג'ורג' וטי בריין כנגני הגיטרות המובילות, ורינגו כמתופף, כשלו וולטרס מנגן על בס ושר.
בעצם זה שילוב של רורי סטורם והביטלס.
ביחד. ההקלטה הזאת מתקיימת ביום שבת, 15 לאוקטובר 1960, אחר הצהריים, באולפן בהמבורג שנקרא אקוסטיק.
פיט לא השתתף בהקלטה הזאת, הוא לא נכח באולפן בכלל, הוא באותה עת היה במרכז העיר וקנה מקלות טיפוף, ולו וולטר שר את סאמרטיים, ספטמבר סונג ואת פיבר. באמת שירים שהם...
בלדות טיפות.
כן, סוג של...
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago.
אלן וויליאמס שילם תמורת ההקלטה, זה היה הקלטה בתשלום. הוא ביקש 6 עותקים מהתקליט בכוונה לנסות לבדוק האם יש פוטנציאל מסחרי להרכב המוזיקלי שהוא יצר. לצערנו הרב, אף עתק לא שרד. העותק של אלן וויליאמס נשכח בפאב בלונדון בשנות ה-60. כן, אה? לא יאמן. העותק שניתן לרורי סטורם נעלם עם התאבדותו, הוא התאבד יחד עם אמא שלו ב-72. העותק של לו וולטרס ניתן על ידו לאשתו, וזה נעלם יחד איתה אחרי הגירושים ביניהם.
זה עוד יופיע, העותק הזה.
יכול להיות.
מקווה.
העותק של טאי בריין, עבד עם אותו ב-67, ולא ידוע מה קרה לעותקים של ג'ון ופול, ויכול להיות שהם בכספות של פול ויוקו. אגב, זה הקלטה היסטורית, כי זה הפעם הראשונה שבאיזשהו הרכב, אמנם לא לבד, אבל בהרכב מופיעים ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו.
נכון. אז באמת אחרי שהקלטות מסתיימות, ג'ון, פול וג'ורג' מבקשים מאלן וויליאמס להקליט רק הם עם רינגו, ואלן וויליאמס מסרב, זה הרי עולה כסף, והוא חושב שזה אין איזה סיכוי. מה הוא מבין?
רורי סטורם מקים איזשהו הרכב של, שהוא לא קבוע, הוא מתחלף, של, שהוא קורא לו The Wild Ones, בעצם מחר וחברי הלהקה שלו, חוץ מרינגו, עבדו בעבודות רגילות, לא תמיד כולם היו פנויים להופעות, ואז ה-Wild Ones היה מורכב מזמרים אחרים או נגנים אחרים, שהיו פנויים באותו זמן, ואנחנו יודעים שב-15 למרץ 61, ה-Wild Ones מכילים או כוללים שילוב כלשהו של חברי ההוריקנס, אלה שהיו פנויים, אבל הם מופיעים איתם גם ג'ון, פול, ג'ורג' וגם רינגו, כי רינגו לא הייתה לעבודה קבועה, ולכן הופיע איתם כל ערב. You look
look at me. I can tell, pretty baby, it's so plain to see.
בנוסף, אנחנו יודעים שרינגו החליף את פיט בארבע הזדמנויות שונות בהופעות, בהזדמנויות שפיט לא יכול היה להופיע.
אז רינגו מתופף ה-12. בנובמבר 1961, בריין אפשטיין מגלה את הביטלס, הופך לאמרגן של הלהקה, מנסה להשיג חוזה הקלטות בלונדון, ואחרי הרבה ניסיונות לא מוצלחים, הוא מגיע לחברת EMI, לג'ורג' מרטין, קובע להם אודישן ב-6/6/62. בתום האודישן, ג'ורג' מרטין מאיר שהתיפוף של פיט בסט לא מתאים, מציע להביא מתופף אולפן, על זה אנחנו נפרט בהרחבה מרובה.
בפרק מיוחד.
כן, פרק מיוחד.
בעוד שני פרקים. נשמע עכשיו את Love Me Do בגרסה של פיט בסט.
הדבר בעצם גורם לזה שבריין מזמין את פיט למשרד שלו ומודיע לו שהבחורים רוצים אותך בחוץ. והוסכם שרינגו מצטרף בשבת, הוא אומר את זה כעובדה מוגמרת. הביטלס באמת מציעים את תפקיד המתופף לרינגו, אותו הם כבר הכירו, ורינגו הסכים בסופו של דבר.
אבל בינתיים, עד שרינגו השתחרר מהמחויבויות שלו לרולינג סטון, מישהו צריך לקחת את המקום של המתופף. ומי שעשה את זה זה ג'וני הצ'ינסון, הזכרנו אותו כמתופף החמישי, וב-18 לאוגוסט 1962, בפעם הראשונה, מופיע רינגו עם הביטלס בהלם הול, מעבר לנהר מרזי, במקום מאוד יפה.
אבל זהו, זה אמנם רינגו כבר איתנו, אבל איתנו כלהקה, סתם. אבל
כמות המתופפים לא מסתיימת.
בדיוק, זה ממשיך אחר כך. בספטמבר 62, הביטלס מגיעים ל-EMI כדי להקליט את הסינגל הראשון שלהם, לאו מידו. לפני זה כבר אמרנו, ג'ורג' מרטין שמע את פיט בסט ונגן את זה, הוא לא היה מרוצה, הביטלס החליפו את פיט בסט, אבל ג'ורג' לא היה מרוצה גם מהתיפוף של רינגו, כי הוא רצה שיביאו מתופף מקצועי של אולפן. והוא הביא במקום רינגו את אנדי ווייט, שהוא המתופף ה-13 של הביטלס. אנחנו נשמע עכשיו את Love Me Do בגרסה של אנדי ווייט.
Love me do, whoa, love me do. Love, love me do, you know I love you. I'll always be true, so please, love me do. Whoa, love me do.
love me do.
ג'ורג' מרטין השתכנע שרינגו בכל זאת ראוי להיות מתופף בהקלטות, והוא רינגו, הוא זה שמתופף באלבום הראשון של הביטלס, פליז פליז מי. אז נשמע עכשיו את Love Me Do בגרסה של רינגו. בשישי ליוני 1964 נאלץ רינגו להתאשפז בבית חולים הלונדוני יוניברסיטי קולג' הוספיטל על רקע דלקת שקדים ודלקת בלוע. הביטלס עמדו באותה תקופה לצאת למסע הופעות עולמי והיה צריך למצוא פתרון. ג'ורג' התעקש שהביטלס לא ייצאו למסע הופעות כי בלי רינגו אין ביטלס. אבל בסוף בעיה נסביר שההשלכות החוזיות לסיבוב ההופעות הן מאוד כבדות וצריך למצוא לזה פתרון אחר, והאפשרות היחידה זה למצוא ממלא מקום לרינגו.
בריין מציע למתופף לונדוני בשם בובי גרם למלא את מקומו של רינגו, אבל הוא לא מסכים, וזאת הייתה הפעם השנייה שהוא לא הסכים להצטרף לביטלס.
כן. הוא צריך לעשות חשבון נפש.
רציני מאוד.
מאוד.
אז ג'ורג' מרטין מציע בסופו של דבר את ג'ימי ניקול, מתופף שהכיר, כי אותו ג'ימי הקליט עם טומי קוויקלי בהפקתו של ג'ורג' מרטין.
נכון.
הם בסופו של דבר באמת בוחרים בג'ימי, כי הוא היה מתופף מוכשר, מתופף טוב, והוא ניגן באיפי בשם ביטלמניה, עם קאברים של הביטלס, אז פשוט הוא הכיר את השירים של הביטלס, זה העניין. הוא היה צריך ללמד אותו. את הכל מההתחלה.
ולא פחות חשוב.
הוא היה אלמוני. דבר שלא היה מביא לפרשניות, שהוא היה מחליף של רינגו לתמיד.
נכון. אם היו מביאים מתופף רציני, אז פחדו שיהיו שמות שבעצם רינגו פרש מלאקה, ויש להם מתופף אחר. ברגע שזה מתופף שהוא אלמוני, אז הוא לא משך להיות תמיד עצומת לב.
כן.
אף אחד לא חשב שהוא הולך להחליף את רינגו.
שזה גם דבר שאני חושבת הוא מקובל קצת באותה תקופה. הרי מתופפים תמיד, כמו ש... זאת אומרת, יש את המתופפים המקצוענים של האולפן, אני חושבת ש...
כן.
מבחינת תדמית של ההקה, מתופף הוא תמיד מאחורה, גם כן. עד היום.
כן, לא ואני חושב שהם מסתכלים על תמונות של סיבוב הופעות הזה, שג'ימי ניקולוף השתתף בהם.
כן.
אז תמיד רואים אותו מאחורה, בתמונות אפילו, נכון. לא בתמונות בהופעה.
כן, כן.
בתמונות שמצטלמו לתקשורת. כן. הוא תמיד עומד קצת מאחורה, נותן לג'ון פול וג'ורג' להיות בחזית, והוא לא מושך את תמיד עצומת לב, גם אף אחד לא יודע בדיוק מי זה, והאמת שבאופן מפתיע, הקהל לא מוכזב, הוא עדיין מאוד מעריץ את ההרכב הזה, תשומת הלב היא לג'ון פול וג'ורג'.
כן. אז ג'ימי מופיע איתם בביטלס הראשונה ביוני 64 בדנמרק, ובסך הכל מופיע איתם כ10 קונצרטים, והופעה אחת בטלוויזיה, הפעם האחרונה היא באוסטרליה, ביוני, ב-13 ביוני 64.
ג'ימי ניקול, הוא המתופף 14. Down at the rhythm of you. Oh, ב-14 ליוני 1964 התערב רינגו בחזרה לביטלס, אחרי שהוא משתחרר מבית החולים. באותו שלב הביטלס נמצאים באוסטרליה, ג'ימי חוזר על מוניטו. יש פה מתחיל סיפור די עצוב, אני ממליץ לקרוא את הספר The Beatles Who Vanished, שהוא מספר את הסיפור של ג'ימי ניקול, הוא פורסם ב-2013. ג'ימי מנסה למנף את העובדה שהוא היה עם הביטלס, בהתחלה זה קצת עובד, באמת הוא מושך תשומת לב ומראיינים אותו, והוא מופיע בין כל מיני להקות ויש עניין, אבל זה לא הביטלס, זה לא מחזיק מעמד הרבה זמן. ב-88 פשטה שמועה שג'ימי ניקול נהרג, אבל ב-2005 העיתון דיילי מייל מפרסם כתבה עליו ומראה תמונות, שתי תמונות מתפרסמות, אחת מהן אפשר לראות אותה בקבוצה שלנו, ומסתבר שהוא חי בלונדון.
כן, באותה תקופה.
כן.
זהו, בספר שגבי הזכיר קודם, The Beatle Who Vanished מ-2013, אז שם דווקא מדברים על זה שהוא גר בשלושה מקומות שונים, אוסטרליה, מקסיקו והולנד, הוא לא מצליח להשתחרר מהולנד.
זה ספר מאוד מעניין, כי ממש ספר בלשים מתחקים אחרי עקבותיו, הם מגיעים לאנשים שאיתם הוא עבד, איתם הוא הופיע, וכל הניסיונות בכל המדינות האלה, הייתה לו בת זוג במקסיקו אפילו, אבל בסוף לא מצליחים להגיע אליו היום. כלומר, הספר פורסם ב-2013, אני לא יודע אם הוא היום בחיים, אני לא יודע אם אז היה בחיים.
עד 2005 בטוח הוא היה בחיים, זה...
כן, כן, והוא לא נראה במיטבו, הוא נראה יותר כהומלס מאשר כמוזיקאי. ספר מאוד עצוב, אני חייב להגיד, באמת מעניין אבל עצוב מאוד.
הבעיות עם רינגו לא, לא נגמרות. ב-22 לאוגוסט 68, רינגו עוזב את הלהקה בזמן הקלטות של אלבום הלבן. באותו יום פול בעצם יושב על התופים, מתופף עם מקום רינגו בהקלטות של Back in the USSR ו-Dear Prudence. בעבודה אחר כך על Back in the USSR, ג'ון גם מתופף וגם ג'ורג'. זה מין שיר כזה שבו כל חברי הביטלס, חוץ מרינגו מתופפים. שיר היחיד שהוא כזה, אז אנחנו יכולים להגיד שג'ון הוא המתופף ה-15 וג'ורג' הוא ה-16. למה לא הפוך? באמת, גבי.
כי תמיד זה ג'ון, פול וג'ורג' אחר כך.
וג'ורג' לא בסדר. אנחנו נהיה הראשונים שאומרים את זה הפוך. אני אומרת שג'ורג' הוא המתופף
ה-15 וג'ון הוא ה-16. אבל למד נקודה מאוד חשובה, ואני לא חושב שהרבה יודעים. Back in the USSR זה השיר היחידי שגם פול, גם ג'ון וגם ג'ורג', בעצם כל חברי הביטלס, חוץ מרינגו המתופף, מתופפים בו.
Paperback was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in the USSR. back in the USSR. Well, the delivery girls really knocked me out.
אבל מהר מאוד רינגו חוזר ללהקה, ביום השלישי ספטמבר הוא כבר חוזר, אבל בכל מקרה יש עוד שיר אחד שפול מתופף בו ולא רינגו, זה בהקלטות של The Ballad of John and Yoko ב-14 לאפריל 69, שזה שיר שמוקלט רק על ידי ג'ון ופול. יוצא אומנם תחת הביטלס, אבל זה רק ג'ון ופול.
כן, נזכרנו את זה בפרק שדיבר על החברות או הקשר בין ג'ון ופול. אנחנו יודעים שהיו הזדמנויות נוספות, ואפילו אפשר למצוא תמונות די בקלות בגוגל של ג'ון על התופים, של פול על התופים, של ג'ורג' על התופים. כלומר, זה לא הייתה הפעם הראשונה. אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אנחנו יודעים שהיו עוד הזדמנויות. Show me round, there's no big mountains without sound. Take me to your daddy's farm. Let me hear your bell like it's ringing out. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. Hey, you don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. וזו בעצם הזדמנות, אני חושב שהזדמנות טובה להמליץ לכולם לקרוא את הספר Finding the Four Beatles, ספר של דיוויד בדפורד, וגם ספר נוסף The Five 104, שהוא מספר שם על כל האנשים שהיה להם קשר למוזיקה של הביטלס, או השפיעו עליהם, או לימדו אותם לנגן משהו, או ניגנו איתם. ב-Finding the Four Beatles הוא מספר בעצם על כל סיפור המתופפים, הוא מונה 23 מתופפים, ולא רק 16, אבל חשבנו שאנחנו נדבר על אלה שמעניין, לדבר עליהם, שיש סיפור מאחוריהם, ספר מצוין, הוא בעצם מחקר היסטורי אמיתי,
רציני, כן.
ועל חלק ממה שמסופר בספר, אז אנחנו נדבר בעוד שני פרקים,
נכון.
כדאי להמתין לזה.
טוב, אז ספרנו 16 מתופפים, שרינגו ה-12, זה מה שנחמד, שזה לא 16 מתופפים שרינגו ה-16, זה רינגו באמצע, זה כזה, זה כן, הרבה מתופפים כן. עברו.
כשרוב האנשים חושבים שרינגו השני.
הוא השני, אז זהו, שלא. אז זהו, ניפרד, נזכיר לכם את קבוצת ביטלמניה בפייסבוק, שם אנחנו נעלה את כל התמונות והשירים והשמות של הספרים שדיברנו עליהם במהלך הפרק. אתם מוזמנים באמת בכיף לבוא לשם ולהציע הצעות לשיפור, אם יש לכם משהו שאתם רוצים לשמוע עליו באחד הפרקים בהמשך, אז באמת בשמחה. אנחנו נזכיר גם את האתר שלנו, thebeatles.co.il, שיש לנו בו המון 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 מאות של מאמרים מאוד מעניינים, ניוזלטר שאתם יכולים להירשם אליו כדי לשמוע על אירועים.
שמעתי שיש שם איזה עטיפה אינטראקטיבית על...
מה של סארג'נט פפרס, כן, כן, עטיפה אינטראקטיבית מהממת שבאמת מומלץ. ספרו עלינו לחברים, תכתבו עלינו ריוויוז בכל האפליקציות, בכל האתרים.
כן, תעזרו לנו לגדול.
כן.
זה חשוב.
וזהו, להתראות בעוד שבועיים.
יאללה ביי. And in the end